שלום לכולם. אנחנו אוחזים בסוגיה בסוף למתת עמוד א', קראנו את זה בשיעור הקודם עם הפירוש של רש"י ותוספות. נחזור מהר על הפירוש שלהם, נראה את הקושיות של תוספות, והם נתמקד בהצעת פרשנות לסוגיה של המשכנות יעקב לפי הרמב״ם. למה למדנו? הגמרא מספרת סיפור, ההוא גברא דמיכסי גלימה דכולה תחלתה, הולך עם בגד שכולו תחלת, ורמי לה תחלתה. כן, רש"י לשיטתו מסביר שרמי לה תחלתה, כשכותבים תחלת הכוונה לציצית. כלומר, היה שם גם לבן וגם תחלת, זו שיטת רש"י. ומה נאמר פה? הוא גדילה מגדיל. ומה זה גדילה מגדיל? אומר רש"י, כל הציצית הייתה גדיל ולא שיער בענף כלל. לדעת רש"י, וזה יהיה נושא הסוגיה, היות והציצית יש בה, אמור להיות בה, גם גדיל וגם ענף, היינו החוטים שמשתלשלים, האדם הזה, מה שהוא עשה, הוא עשה רק גדיל, הוא קרח את הכל ולא השאיר חוטים שהם משתלשלים. מתחלת, אבל זה הגדיל וזה הענף, אז הוא קרח 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 וזה לא היה בעצם נושא הסוגיה, או אם חייבים שיהיה ענף, שיהיה את החוטים האלה שמשתלשלים. זה לדעת רש"י נושא הסוגיה. אז יש מחלוקת, אמר רב יאי גלימה ולא יאי תחלתה. כן, שעוד פעם לדעת רש"י, מה הכוונה לא יאי תחלתה? הציצית לא נאה, לא שהתחלת לא נאה, הציצית לא נאה משום שאין ענף, ככה כותב רש"י. ואילו רבא בר ברכה נחלה, כלומר הוא אמר יאי גלימה ויאי תחלתה, זה כן יפה, זה כן טוב. בעצם הם חולקים האם חייבים ענף, ועל זה שואלת הגמרא במייקה מפלגי, רבא בר ברכה נסבר כתיב גדיל וכתיב פתיל. נושא המחלוקת רוחב על היחס בין הפרשה של ציצית בספר במדבר, שם כתוב עשו להם ציצית ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת, לעומת ספר דברים שם כתוב גדילים תעשה לך. כן, ומה הבין רבא בר ברכה? או גדיל או פתיל, דהיינו פתיל כנראה הוא המקור לצורך בחוטים משתלשלים בענף, גדיל לעומת זאת זה צמא, אם זה צמא זה צריך להיות לכל האורך. אז לדעת רבא בר ברכה, אדם יכול לבחור, הוא יכול ללבוש את הציצית של ספר במדבר, ואז הוא יצטרך לעשות ענף, והוא יכול גם לעשות ציצית של ספר דברים. בעצם האדם הזה עשה ציצית של ספר דברים. כן, זה מה שסובר רבא בר ברכה, כן?
אם זה בחירה, מי שעושה פתילים, ענף, הוא מקיים בכלל את מצווה של גדילים?
לא יודע, אני חושב שאתה לא מדבר את השפה שלו, לפי השפה שלו אתה תעשה או כמו דברים או תעשה כמו במדבר, אתה יכול לבחור. בעצם מה היחס בין במדבר ודברים לפי זה? תורה נתנה שני מודלים אפשריים של ציצית, יש מודל אחד במדבר, מודל שני בדברים. אני אומר, לו היו הולכים עד הסוף עם הרעיון הזה, אז צריך גם לזכור שבספר דברים לא מופיע
תחלת,
כן? דווקא הסיפור מסופר, זה אחד מהדברים שאירו פה כמה מהלומדים בשיעור שעבר, שהציק לכם. הפירוש של רש"י מתעלם לגמרי מהעובדה שמדובר בתלית שכולה תחלת. אין לזה שום משמעות. סתם, זה אומר, מה יש שהויה כך הויה, כן? האיש הזה הוא כנראה קצת משוויץ בתחלת שלו, כן? אז הוא גם הלך עם בגד תחלת, הוא גם קשר אחרת, הוא ברור שהאיש הזה לא קשר כמו כולם. כלומר, לפחות נאמר, אחד שהולך עם בגד שכולו תחלת, זה כמו אחד עם, לא רוצה, מכונית מאוד משוכללת, שהוא מלקק אותה, לא יודע, כן, כאילו, ככה זה נראה, כן, ככה זה מתואר, אבל אין באמת קשר, כלומר, אם זה היה בגד שכולו לבן, היה אותו דבר, כלומר, אבל ההתנהגות ההלכתית שלו לא מקבלת איזושהי משמעות מהעובדה שמדובר בבגד שהוא תחלת, כן? אבל לדעת רש"י, ספר במדבר ודברים, כל פרשה מציבה מודל אחר של ציצית. אז רבא בר ברכה אומר, הוא קיים את הציצית של ספר דברים. אתה שואל אותי, הוא פספס במדבר, אולי די לקיים את אחד מהמודלים. יש שני מודלים אפשריים. אתה יכול לבחור.
יש עוד דוגמאות. אני יכול לחשוב על יום טוב, שזה כולה השם, כולה לכם.
כן.
זה לא כל כך דומה.
אתה צודק בשאלה. מה בעצם אתה שואל? אתה שואל, האם במקומות נוספים, שיש שתי פרשיות, האם באים ואומרים לנו, האם יש מודל כזה, שתעשה אחד מהם, רואים הדרך היותר רווחת, זה מה, זה מה שנראה שאתה חושב, כן? שדרך המלך בחשיבה ההלכתית, היא להניח שהפרשיות משלימות אחת את ראותה, כן? זו שאלה טובה. אני הבאת דוגמה שיש לנו עוד, עוד, עוד מקרה כזה. יכול להיות, לדעת רש"י זה הנושא בסוגיה. ומי שיותר מסתבך פה זה רב, מה רב סבר? לעולם פתיל בעינן, והי גדילים למניין ההודה אתה. גדיל שניים, גדילים ארבעה, עשה גדיל ופותלהו מתוכו. כלומר, לדעת רב, יש לשלב את הציצית של ספר במדבר עם הציצית של ספר דברים ולקשור אותם בצורה שהוא משלב אותם. מה ספר במדבר לימד אותנו? ספר במדבר לימד אותנו שצריך לקשור, שצריך לעשות פתיל. מה ספר דברים לימד אותנו? את מספר החוטים. כן, איך הוא לימד אותנו את זה? כי הוא מתאר גדיל, גדיל הוא צמא. צמא, איך עושים אותה? אז בוא נאמר ככה, אני עצמות שאני הכנתי צריך שלוש, לא? אז באמת דעת בית שמי. בית שמי, פה סיפרתי לכם, כשהייתי אחראי לעשות לבנות צמות, הייתי אומר, תגיד לי שהיום אבא עשה אותם, בסדר? אם המורה תגיד, למה השביל באמצע עקום? בסדר. אז, אבל אני זוכר שצריך שלוש. אבל באמת בית שמי, זה בגמרא בהמשך, מ-א', מ-ב', לא זוכר, זה דף, בית שמי אומרים שצריך שלושה חוטים. שזה ממש גדיל שהוא צמא. כאן יש תפיסה של שניים, אבל כתוב גדילים רבים, אז יוצא מזה ארבע. בסדר, בכל מקרה, ספר דברים לימד שצריך כמות כזו של חוטים שאפשר להכין מהם גדילים. אבל איך בפועל מכינים אותם? לא באמצעות גדילים, אלא איך? באמצעות פתיל, ואז מגיע הפשרה. אז איך משלבים את שתי הפרשיות? כן, איך משלבים את דברים הם במדבר? אז פה מגיע המשפט המאוד לא פשוט, שמהו המשפט הזה? עשה גדיל ופותלהו מתוכו. מה פירוש המשפט הזה? תעשה גדיל ופותלהו מתוכו. אז רש"י מביא שני פירושים למשפט הזה. פירוש ראשון אומר רש"י, אני מקריא, או עשה גדיל מדלת חוטים, שישים דלת חוטים בחור התלית. כלומר, עשה גדיל, הכוונה, תשים כמות כזו של חוטים, שיכולים להכין מהחוטים האלו גדיל. אבל במקום להכין מהם גדיל, מה תעשה? תפתול אותם. כן? פוטלאו, כן, אני קורא, אומר רש"י, הוא פוטלאו מתוכו, אותו חוט שקרח בו יהיה מן המניין. לא כל כך ברור המילים, מה הוא מדבר, כאילו, תקשור אותו עם אחד מחוטי המניין, בסדר, כן? כמה אומר הפירוש השני ברש"י, לשנה אחרינה, פותלהו מתוכו, תנה פתיל ענף למטה. כלומר, הפתיל לא מתייחס לקשירה, אלא למה הפתיל אומר? צריך ענף. אני רוצה לנסות להסביר איך זה נכנס במילים. אתם מבינים איך זה נכנס במילים? אני אנסה, בסדר? אם אתה עושה צמא, אז צמא בדרך כלל עושים אותו עד הסוף. אז כדי לדבר על פתיל, מפה אני לומד שצריך מה להשאיר. אני חוזר לציצית. לו זה היה צמא, הייתי עושה עד הסוף. אבל היות וזה כתוב שיש פתיל, אז מזה אני לומד שצריך את חוטי הענף. זה הפירוש השני ברש"י. ראינו בפעם קודמת שרש"י גם ביבמות מפרש כך. מה שתוספות מאוד לא אוהבים בפירוש של רש"י, זה כמה וכמה דברים. זה מתחיל מכך שתוספות ידעו את מדרשי ההלכה, ידעו את הספרי, וידעו מהספרי שכל מה שרש"י טוען שפה לומדים, הכל נלמד בדרשות אחרות. ואז נוצרה להם בעיה כפולה. בעיה ראשונה שנוצרה היא, למה צריך את הדרשות של פה כשזה כבר נלמד מדברים אחרים? וב' זה הופך להיות בעיקר קושי על רבא בר חנה. איך רבא בר חנה שחולק, מה הוא עושה עם כל הדרשות בספרי? למשל, תוספות דיבור מתחיל או גדיל או פתיל. אז תוספות שואלים, זה שורה שלישית בתוספות בסוף, ומי הוא קשה? דפתיל מציצית נפקה. דדרשינה לקמן, אין ציצית אלא ענף, אז יש מקור אחר לענף, לא צריך בכלל ללמוד את זה מפתיל. ויש לומר, די צריך ציצית, להשפיל לאחר עשייתן, צריך לפרוט, כדי לקמן. כמו תוספות אומרים, יש שתי דרשות, כי יש שני שלבים. קודם כל, דרשה אחת אומרת, תכין ציצית ככה שיהיו פתילים. אבל אז, אם עשית כביסה, בפרט כביסה, אז מה קרה לחוטים? הם נדבקו אחד בשני, אז מה הדין השני? שצריך לדאוג שהם יהיו נפרדים אחד מהשני. ככה הם מתרצים. ואז הם שואלים, ובספרי דריש, ועשו להם ציצית. שומע אני, אעשה כולה גדילים. תלמוד לומר ציצית, כיצד, כדי שתהיה גדיל יוצאת מן הכנף וציצית מן הגדיל. אז מה אני רואה? לומדים את כל הדין של הענף מהמילה ציצית. זה פשוט פירוש המילה ציצית. ואז הם שואלים, והברייתא קשקשי על הרב אבא בר חנה, וקשה נמי לרב, ודריש להכה מפתיל, ואתם דריש לו מציצית. כן, בתוספות לגבי יעשה גדיל ופוטלר מתוכו, אז הם חולקים על הפירוש של רש"י, גם הראשון וגם השני, והם מציעים פירוש שלישי, ראינו את זה בפעם קודמת, זה בדף למתחילת עמוד א', למטה בתוספות, שם התוספות אומרים, שעשה גדיל ופוטלאו מתוכו, אתה צריך להכפיל את החוטים, והיינו מה המקור לכך שלוקחים ארבעה חוטים, שמים פה וכופלים אותם, התשובה היא זה נלמד מי? זה הכוונה, עשה גדיל ופוטלאו מתוכו. גם זה לא, כמו זה לא המקור לענף, אלא מה זה מהווה מקור? להכפלה. גם איך זה נכנס במילים? מה? שפה בא בעל המשכנות יעקב, וקודם כל אומר, אני מבין מצוין את המשפט, עשה גדיל ופוטלאו מתוכו, פירוש רביעי עכשיו אני הולך לתת. אני אומר, אני מבין אותו מצוין לפי הרמב״ם. ממש פלא. המשפט כמו כפפה ליד. הוא אומר, זה כאילו נכתב לפי הרמב״ם. אחרי שנראה את הפירוש שלו, הוא גם אומר, אז בוא נקרא מחדש את כל הגמרא. וכל כך הוא מתחיל, נקרא את המוצא שלו, זה שלשיטת הרמב״ם, הגדיל הוא לבן, והפתיל הוא תחלת, נכון? הענף הוא לבן, והפתיל הוא תחלת. זו שיטת הרמב״ם. אומר המשכנות הקומה, המשפט הזה בא לומר, ופה אנחנו חוזרים, כבר אמרתי זה פה 8 פעמים, אני אגיד זה עוד פעם אחת, אחרונה, בסדר? חוזרים לזה שלחצי חוט של הרמב״ם, שקשה קצת להבין אותו, כן? מה זה 3.5 חוטים לבן וחצי חוט תחלת? איפה מגיע חצי חוט, כן? אז התשובה מאוד פשוטה. תיאורטית, לכאורה, מה שהיה אמור להיות, שעושים 4 חוטי לבן, וכופלים אותם, ויוצרים ענף שכולו לבן, ואז לוקחים פתיל תחלת, ומה עושים איתו? כורכים וסמים, שיהיה חוט חיצוני. איך קראתי לזה בשיעורים הקודמים? כמו הפלומבה שסוגרת את השקיות. הוא לא חלק מהשקית, כן? אבל יש לך שקית, ואז אתה לוקח כזה פלומבה עם חוט, עם קצת חוט ברזל בפנים, או צופ ניילון, ואתה סוגר אותו, והנה, תכאורה, ככה היה אפשר להיות. ועשו להם ציצית, הכנפי וגדיהם, ציצית צריך להיות כנף מן כנף. תעשו לבן, ואחרי זה תיקח פתיל תחלת ותקשור. מה שספר דברים תרם, מה שהגדיל תרם, שבצמה, מה עושים עם צמה? קושרים אותו מתוך עצמו. כלומר, הצירוף של דברים במדבר אומר שאסור שהקליעה, הסגירה של הענף יעשה על ידי חוט חיצוני, הוא צריך להיות חוט פנימי, עשה גדיל ופוטלאו מתוכו. לכן מצד אחד יש חלוקה ברורה של הענף הלבן והפתיל תחלת, שפתיל מה פירושו? לקשור, לפתול, זאת הכוונה, לא חוט של תחלת, אלא לפתול עם התחלת. אני מזכיר, למדנו את זה פה כבר מזמן, שהדין שמופיע בספרה שצריך לשזור את החוטים. לומדים את זה מהמילה פתיל, כי הספרי, איך מפרש את המילה פתיל? חוט. תשים חוט תחלת, זה הכל. הרמב״ם לא מביא את הדין הזה. הרמב״ם כותב בתשובה, זו תשובה לחכמי לוניל, הרמב״ם כותב שדעתו הבבלי חולק על הספרי. כך כותב הרמב״ם. אין צורך לשזור, מותר לשזור את החוטים. כלומר, אם אדם ישזור את החוטים, לא נגיד שיש פה כמה חוטים. הרמב״ם כותב, המנהג הוא לשזור פי 6. אבל 6 חוטים קטנים ששוזרים אותם, זה יחשב חוט אחד. אבל לדעתו אין חובה. אומר המשכנות יעקב, מה מקור המחלוקת בין הספרי והבבלי לדעת הרמב״ם? שהספרי הבין שפתיר לכוונה חוט, אז כדי להפוך אותו לחוט, שוזרים אותו. הרמב״ם מבין שהמילה פתיר, ככה לדעת הבבלי, פתיר אין הכוונה תכין חוט של תכלת, אלא הכוונה תפתול את הענף עם התכלת. ועשו על ציצית הכנף, נתנו על ציצית פתיל תחלת, הכוונה על ציצית הכנף, הם קושרים אותו עם התחלת, זה הכוונה פתיל. אז אין דין של שזירה, כי אין דין כזה שנקרא פתיל תחלת כחוט. עכשיו הוא אומר, זה בדיוק מה שנאמר פה, עשה גדיל ופוטלאו מתוכו, אתה תעשה גדיל לבן, אבל בגלל ספר דברים, הפתיל הזה לא יכול להיות חיצוני לחבילה, הוא צריך לבוא מתוך החבילה. אבל העניין הוא שהוא לא, התחלת לא אמור להיות חלק מהחבילה, למה? כי הענף הוא לבן, הכנף מן כנף, אבל הדין שעשה גדיל ופוטלו מתוכו, ככה מגיעים לשלוש וחצי. דיינו, אני באמת, האמת שואף שכל השמונה חוטים, כולם היו צריכים להיות לבן, הארבעה חוטים שאני כופל ועוצר מזה שמונה, היו צריכים להיות כולם לבן, אבל היה לדין של דברים, עשה גדיל ופוטלו מתוכו, לכן אני עושה חצי חוט כדי לקשור איתו. זה פירוש המשפט, הוא אומר, זה פירוש כל כך יפה, כל כך נכנס במילים, אז הוא אומר, אתה מי מה, הוא מתחיל להתלהב, בוא נקרא אחרת את כל הגמרא. והוא מציע פירוש, הוא לא כתוב ברמב״ם, כי הרמב״ם לא מביא את הגמרא הזאת, אבל הוא אומר, אליבא דשיטת הרמב״ם, אני יכול להציע פירוש חדש למה קרה פה, לדעתו לא קרה פה בכלל מה שרש"י ותוספות מתארים, שהוא עשה גדיל ולא עשה ענף. זה לא הנושא בכלל. וממילא בבת אחת מה הוא עושה, אם משחררים את הסוגיה הזאת מנושא גדיל ענף, משחררים אותו מכל הקושיות של תוספות. מה היו כל הקושיות? יש דרשות אחרות, בספרי מציצית, מה רבה בברחנה? הוא אומר, רבה בברחנה לא חלק על זה אף פעם. לא מדברים פה לדעתו בנושא הזה של הגדיל מול הענף, אלא מדברים לדעתו על נושא אחר. מה הנושא שמדברים עליו? להצעתו הנושא הוא, האם שמים על הציצית פתיל תחלת, או האם קולעים אותו כמו צמא. אני קורא. בסדר? אנחנו בסימן י' ג', מישהו הביא את זה היום? אוקיי. אז זה בעמוד ט' ז' בדפי הספר. אנחנו נמצאים בערך קצת אחרי חצי העמוד. הוא כותב, ונראה לעניות דעתי, לפרש הסוגיה על פי דברי הרמב״ם, והתרצו קושיות התוספות, שהקשו, איך סביר אלה לרבא ברחנה, או גדיל, אמרינן, אין ציצית אלא יוצא, אין ציצית אלא ענף, וצריך לפרודי, וכן הקשב מברייתא דספרי, דנפקא להם מציצית שלא תהיה כולה גדיל, וקשה לרבא ברחנה, או לרב גם כן, למה להם מפתיל, תפק להם מציצית, ודחקו לתרץ. ונראה לפרש, בוא נעקוב אחריו. דגלימה דהי גברה לא הייתה כולה כרוכה, כלומר היה שם ענף, היה ענף. דבעה לא פליגי כלל, וכולי היה מסברי זה פסול, כלומר אין מחלוקת שמי שלא ישיר ענף שמשהו לא בסדר בציצית שלו. יש דרשות שלמות כאלה. כולי היה מסברי זה פסול, מאח דרשה בציצית. דגלימה דהי גברה לא הייתה עשויה בקריחות ובחוט של תחלת, רק הייתה כולה גדיל כאין מעשה אבות, שזהו פירוש גדיל בכל מקום. דיינו מדובר באדם שבמקום לסובב בקריחות חוליות מסביב לציצית, מה שהוא עשה זה, הוא קלה אותה. בעצם, אם תסתכלו על הציצית שלנו, הקשרים האלה שאין אותם לדעת הרמב״ם, הם בעצם סוג של מה? סוף סוף מבט חדש של הקשרים. דיברנו פה על הקשרים בהרחבה בשני השיעורים הקודמים, נכון? זוכרים? הקשרים של הרמב״ם, איך צריך להיות פה תלית חלק, הוא חזר סוף סוף, אבל תסתכלו על התחלת של הרמב״ם, בסדר? בתחלת שלו אין שום צורה של גדיל, כלום. אין שום כליה פנימית. הקשרים, מי שלא מכיר, אפשר אחרי זה, אפשר פשוט להעביר ביניכם את התלית, עושים שלוש קריחות, זה כל חוליה, ואז את החוט מעבירים בתוך מתחת לקריחות ומושכים אותו. זה מה שעושים. כלומר, אפשר מי שרוצה לראות יכול להסתכל. אין שום קליעה, אבל הקשרים הכפולים שרבינו תם, זה ממש כמו צמא, זה גדיל. רק מה, הוא לא עושה את הכל, הוא עושה אחרי זה גם כמה חוליות, כמה כריכות, כן? אבל אומר המשכנות יעקב, הנושא של הסוגיה הוא, האם אנחנו קולעים את הציצית, או אם אנחנו קורחים את הציצית. זה לדעתו הנושא. עכשיו, מה עשה האיש הזה? גדיל למגדיל. הוא החליט שהוא, במקום לקרוח, הוא קולע. אפשר לדמיין, הוא עשה הרבה קשרים, זה מה שהוא עשה, משהו כזה, אולי לא... בסדר? ואז הוא אומר, המשכנות יעקב, אני ממשיך. וסביר עליה לרב בר בר חנה, דקרא כתב גדיל וכתב פתיל. באמת, התורה נתנה שתי שיטות לקשור את החוט... לייצר את הגדיל. שתי שיטות ייצור שונות של גדיל. דקרא כתב גדיל וכתב פתיל, ואו גדיל או פתיל. פירוש, איך שיעשה כשר, או מעשה הגדיל או מעשה הפתיל, היא הקריחה, רק שישאר בענף. זה לכולי אלמה, כי אין ציצית. זה לכולי אלמה בעינן. ורב אמר, לעולם באינן פתיל, פירוש, עיקר מצוותה בקריחה. לא ניתן לגדול את הציצית, רק נפתול אותה. כלומר, הנושא הוא שיטת הקריחות. ועד הכתב גדיל, אין הכוונה על מעשה אבות, כדי סביר לרב הבא ברכנה, כמו שהוא עשה אותו בלי ענף, כן? רק למניין ההודעתי פירוש נראה לי שיהיה במניין הראוי לעשות גדיל. כלומר צריך כמות כזאת של חוטים שניתן להכין מהם גדיל. ולאח הסביר עליה לבית שמאי שלושה, כי איתה בספרי, וכמה גדיל נעשה את אין פחות משלושה, פירוש שאין כליאה רק בשלושה, הוא ידע, כן? כי דברים להם בהדס וכמה דוחתי, ובית הלל סביר עליה ארבע מגדיל גדילים, וזה לעניות דעתי מדוקדק מאוד. מדברי הגמרא, דאמר ההוא למניין הפירוש, לשון גדיל דדיאקת מיני למניין האטה. ולפירוש התוספות, אבל אלה מימה תרתי בעינן, דגדילו הקריחה ופתילו היוצא. כלומר, אם כל הנושא הוא ענף, איך זה נכנס, איך מגדיל לומדים את זה? הוא אומר, אני לא מבין כל הסוגיה לפיהם. אבל אם אני אומר שלפי שיטת הרמב״ם, זה כמו כפפה ליד. והתוספות עצמם יקשו כן. ולפי מה שכתבנו, לדברי הרמב״ם אין כאן קושייה כלל. ועוד יש לתרץ לפי זה קושיית תוספות, ואין רצוני להעריך, ולעניות דעתי, אני גם לא אעריך, בסדר? לעניות דעתי, הם הדברים נכוחים ופורים מאוד, לדעת הרמב״ם נכונה, בעזרת השם יתברך. בסדר? נכנס? יפה. אז עכשיו, מירי, את שואלת, אם הבנתי איתך נכון, משהו שהתעלם ממנו בעל המשכנות יעקב, וזה לשאול האם יש קשר בין זה שהאיש הזה עשה גדיל לבין העובדה שהוא הלך עם תלית שכולה תחלת. זה לא מה שהתכוונת לשאול. אבל זו שאלה שאני יכול לשאול אותה, עכשיו תשאלי את מה שרצית, כן. לא, הגלימה נעה לכולי הגלימה. אני אגיד משהו שאני קורא קצת על תחלת, אז רק אני אגיד, היום תסתכלו פה מסביב, כולם עם בדים צבועים פה, כולם, כן? אם היינו עושים את השיעור הזה לפני 1800 שנה, אז יש להניח שרוב מי שיושב פה, או כולם, היו עם בגדים בהירים. הם לא היו צבעים בגדים, כלומר, צריך להבין, זה שתחלת הוא מיוחד, זה לא רק כי הצבע תחלת הוא מיוחד. אלא בכלל שהרעיון שיש בגד צבוע, זה משהו מיוחד. כי הם לא ידעו לייצר, אני חוזר לדברים שנאמרו פה כבר יותר מפעם אחת. הם לא ידעו כל כך לייצר צבעים שעמידים בכביסה. היינו, ידעו לייצר צבע, אבל זה לא ייקלט בבת, כמו שצבע יאחז בסיבים והוא יחזיק מעמד, זה משהו שהיה מאוד נדיר, כלומר... ואז לכולי אמא זה מאוד יפה בגד תכלת, בסדר? ממש יפה, כן?
מה ארגמן בתולעת שני?
סליחה?
מה ארגמן
בתולעת שני? אז מה נגלה לך סוד? אתה יודע במה מייצרים את הארגמן בתולעת השני?
ארגמן
זה... שאני נגלה לך סוד במה מייצרים את זה? שאני בדיוק מאותו חילזון. שנגלה לך את הסוד הזה? את הארגמן מייצרים מאותו חילזון. תולעת שני, אני לא יודע, אבל הארגמן, אחד מהדברים שבלבלו את הרב הרצוג, ממש. שהגיע לארגמון הקוצני, הוא הגיע אליו, הוא אמר מצאתי אותו שהצבע שיצא הוא סגול, ולא אמר זה חייב להיות חלט, זה מה שגרם לרב הרצוג לוותר עליו, הוא הגיע אליו, הרג'ינר לא הגיע אליו אפילו, אבל הרב הרצוג הגיע אליו, אבל הצבע יצא סגול. מה שהתברר עשרות שנים אחרי שהרב הרצוג הגיע לארגמון ונטש, זה שהחילזון מסוגל לייצר את שני הצבעים, זה פשוט תלוי בחשיפה לשמש. מה?
מה שאני זוכר, כן. זה אותו צבע פשוט, עם המרגמון.
זה אותו חומר שיוצא, שאם תחשוף אותו לשמש, הוא יהפוך לתכלת. ואם לא תחשוף אותו לשמש, הוא יישאר סגול. זה בתהליך... הרב הרצוג לא ידע את זה. עוד דבר שגרם לרב הרצוג להתבלבל, חלק מהדברים שבלבלו אותו, הוא לא כל הסימנים בגמרא התאימו לחילזון, אבל בגלל שהרב הרצוג ראה את החילזון מחוץ למים, הוא לא היה כמו ארי גרינספן שצולל בתוך הים, כן, הוא לא עבר קורס צוללים. אבל אם הוא רואים את הארגמון הקולצני בתוך המים, הוא עונה לגמרי על התנאים שהגמרא אומרת. הוא ציבור דומה לים, אני אדבר על כל זה פעם אחרת, בסדר? אוקיי, אז...
אני לא יודע,
אתה רוצה אני אחזור ואני אחפור, בסדר? אני צריך לשלוח לי תזכורות וגם לפנות לי ביומן קצת זמן, בסדר? זה אני לא יודע אם תצליח, בסדר? אבל... לא, אבל זה... בדים צבועים היה דבר נדיר, צריך להבין את זה, בסדר? אז הולך בן אדם עם תלית שכולה תכלת, וואו, כן? כולם אומרים, יאי גלימה, כן? אין מחלוקת שגלימה נעה, מה השאלה? אם הציצית נעה, עכשיו מה שאני שואל זה, האם שיטת הקשירה, בוא, עכשיו נחשוב לפי המשכנות יעקב. אם אכן האיש הזה החליט שאני קושר אחרת מכולם, האם הוא חשב שהוא צריך לקשור אחרת בגלל שיש לו בגד תכלת? מה דעתכם? כן. אז דיוויד אומר שכן. אני גם חושב שכן, אבל...
החוטים צריכים להיות אותו סבא של הבגד.
ולכן מה?
התחלה.
אה?
אם הבגד תכלת, החוטים צריכים להיות...
נכון. כלומר, מה אנחנו לא יודעים על האיש הזה? יש דבר אחד שאנחנו לא יודעים, תרשו לי לנחש, הוא לא ידע את הגמרא בדף מבית. ככה אני משער. מה למדנו כבר פעם? שלמדנו על הכנף מן הכנף, בדף למתחית עמוד בית, שהגמרא אומרת בהמשך, במם בית, שאם אדם יש לו בגד שכולו תכלת, אז את הענף הוא צריך לעשות מחוטים שהם לא בצבע תכלת. אני חושד שהאיש הזה גם עשה את כל החוטים תכלת, ואז האיש הזה אמר לעצמו, אם אנחנו עכשיו רמב״ם, בסדר? הוא אומר, אין טעם לעשות קטיל תכלת. כלומר, כשיש לי ענף לבן, לבן הכוונה כל צבע שהוא לא תכלת, בסדר? אז יש היגיון ולהגיד, וואו, אני כוח עליו בתכלת. אבל כשהכל תכלת, אז הוא אומר, עדיף לעשות צמה. כלומר, עדיף שהחוטים ייקשרו מתוך עצמם. ככה נראה לי כמעט ברור. כלומר, היתרון של ההסבר של המשכנות יעקב, לשיטת הרמב״ם, הוא שזה גם מאפשר עכשיו להסביר את הקשר בין מה שהאיש הזה עשה בקשירת החוטים לבין העובדה שהולך עם בגד שכולו תכלת. וגם אליו, רב ידע את הגמרא במ"ב, אז מה רב אמר? הוא טעה. כי גם כשאדם הולך עם בגד שכולו תכלת, עדיין מה הוא צריך לקיים? שיש לו
לבן,
לבן והוא קושר עליו תכלת. בדיוק. ככה נראה לי ההסבר, זה קטע שלא מופיע במשכנות יעקב, ונראה לי שזה הכרחי וזה ממש יפה. כן, עזר, רצית להעיר. יצא טוב, מצוין. אנחנו ממשיכים, בסדר? אנחנו עכשיו מתחילים נושא שבעיקר מזוהה עם העמוד הבא. אז אנחנו נוכל להשלים אותו רק בשבוע הבא, תוך הנחה שהיום נגמור את כל העמוד הזה, כן? יש לך גמרא, אתה רוצה? תורה שבעל פה, תורה שבעל פה. אוקיי. אנחנו נוכל להשלים אותו רק שנראה גם את העמוד הבא, שזה ודאי לא להיום. בואו נראה מה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא כך: אמר שמואל משמי דלוי, חוטי צמר פותרים בשל פשטן. בואו נסביר על מה מדובר. חוטי התכלת חייבים להיות מצמר. למה? כי הם לא ידעו לצבוע פשטן, הם ידעו רק לצבוע חוטי צמר. הצבע נאחז רק בסביבי הצמר, ולכן אם אדם יש לו בגד פשטן והוא מטיל בו, אנחנו כרגע מדברים שמטילים גם תכלת וגם לבן. כל הגמרא שלנו מדברת על יהודי שיש לו גם תכלת וגם לבן, בסדר? אז היות והבגד הוא פשטן, אבל הוא חייב להטיל בו חוטי מה? חוטי צמר. חייב. מאיזה חומר גלם הוא יעשה את חוטי הלבן? עכשיו כאן יש מחלוקת גדולה מאוד בין רש"י ותוספות. מה בדיוק השאלה שעומדת ברקע כל הסוגיה שלנו? רש"י אומר, כל הנושא של הסוגיה זה הכנף מן הכנף. יש דין שצריך הכנף מן הכנף. עכשיו, היות והאיש הזה שם חוט צמר, הגמרא אומרת שהוא יכול גם מה לעשות? גם לעשות הלבן מצמר, לא כל כך ברור למה, אבל זה מה שרש"י אומר. תסתכלו ברש"י, דיבור המתחיל, חוטי צמר פותרים בשל פשטן. אומר רש"י, כעשר שורות מלמעלה, אותם שני חוטים של לבן. אם רש"י לשיטתו שיש שניים לבן ושניים תחלת, זו דעת רש"י. אם של צמר הם פותרים בסדין של פשטן עם התחלת, ואף אגב דלקה אשתה מין כנף, כלומר דבי של צמר, ולכאורה מה היה עדיף להגיד? חוטי הלבן תעשה מאיזה חומר גלם? מפשטן, שהיה כנף מן הכנף. כלומר לדעת רש"י, דין הכנף מן הכנף אומר, גם אתם זוכרים למד את רש"י בימים ג' שזה חייב להיות אותו צבע? לדעת רש"י, אם יש לך בגד ירוק, אז החוטים חייבים להיות ירוקים. אם הבגד שלך אדום, החוטים אדומים. זה דין אחד. ראינו שגם הרמב״ם כותב את הדין הזה. מי חולק? התוספות. התוספות חולקים. התוספות אומרים אין דין כזה. נפקמינה מאוד גדולה לחיילים עם הציציות הירוקות. הם צריכים לעשות חוטים ירוקים. היה לך גופיה כזאת? כי הרמה פוסק, לאשכנזים, הרמה כותב, הרמה פוסק, לא רק שלא חייבים, אסור שזה יהיה, חייב להיות לבן לפי דעת הרמה. בסדר, אבל זה נושא אחד שהכנף מן הכנף. פה יש דין אחר לדעת רש"י, החומר שמנו מיוצר. לדעת רש"י, הכנף מן הכנף נלמד ממנו שמאותו חומר גלם שמיוצר הבגד צריכים להיות מיוצרים חוטי הלבן. אבל חוטי התחלת ודאי חייבים להיות מאיזה חומר? צמר. אין פה מסע ומתן. אז אומר רש"י שזה נושא הסוגיה כאן. מה אומרת הגמרא? אני קורא. כיוון דתחלת שניים חוטים מהם, דתחלת אמרנינו, הוא פותר בשל פשטן, דתחלת כתב רחמן הבדיה, לבן דצמר נמי פותר בשל פשטן, משום לבן. עכשיו, נסים להבין מה ההיגיון בזה. זה לא נראה מוזר. אז דומה שחייבים מאוד תמיד לחזור לנקודה שנאמרה פה כבר הרבה פעמים, שמה הרציונל של מי שאומר ששני לבן ושני תחלת? שהוא רואה כל אחד מהמערכות האלה כמערכת ציצית עצמאית. יש פה שתי מערכות עצמאיות של ציצית, מערכת אחת של תחלת, אחת של לבן. ואם אני אומר שמערכת של צמר, מה יודעת לעשות לבגד הזה? יודעת מה? להיות ציצית שלמה, אז גם הלבן, מה יכול להיות? ציצית שלמה. כלומר, צמר הוא חומר גלם שממנו אפשר לייצר מה? עכשיו, זה ממוטט רעיון אחד של כנף מן הכנף שדיברנו עליו פה. בטוח שהרש"י הזה לא מסביר את הכנף מן הכנף לפי ההסבר הבא שדיברנו עליו הרבה, שמטרת הכנף מן הכנף הוא להגיד שבעצם חוטי הלבן הענף הם סוג של מה? של שרח. אמרתי שוונץ הרבה פעמים פה, שרח של הבגד, זה כאילו חלק מהבגד, זוכרים את האב האמינה בספרי שצריך לתפור את זה? זוכרים את זה? כלומר, ואני רוצה להסביר, כל הרציונל להגיד שהענף הוא כאילו חלק מהבגד, מתאים לתפיסת הרמב״ם את החלוקה של הלבן והתחלת. כי מה בעצם הדעת הרמב״ם? מי הוא מזכיר לי? מי הוא הציצית שלי בעצם? התחלת. הלבן יוצא מהבגד, זה משהו ש... מה ניקח את הדוגמה הזו, בסדר? הלבן יוצא מהבגד, והוא צריך להיות דומה לו, אותו חומר גלם, אותו צבע, אני חוזר זהב המין המדהימה, שמה צריך לעשות? לתפור אותו, אבל תור קשר כפול גם די מחבר אותו, ואז אני אומר, על זה, מה אתה עושה? שים את התחלת, ומי יזכיר לך את כל המצוות? התחלת. זה ממש, נכון? אז מה אתה אומר, אז זה שהתחלת צמר, שהלבן יהיה צמר, סתם, זה חסר היגיון, כלומר אי אפשר להדביק אותו, נכון? אבל אם אני אומר, ידידיי הטובים, גם התחלת הוא ציצית שיוצאת מפה, וגם הלבן הוא ציצית שיוצאת מפה, כלומר, זה לא שהלבן מתיימר להיות כאילו קצה הבגד, אלא על הבגד תשים שני סוגי ציצית, אז אני יכול לומר, אם צמר יכול להיות המערכת האחת, גם יכול להיות המערכת השנייה. זה לכאורה היגיון שעולה בדברי רש"י. אבל לדעת רש"י, הדיון שאנחנו הולכים ללמוד אותו עכשיו בסוגיה, כולו רוכב על השאלה של מאיזה חומר גלם אפשר לייצר חוטי ציצית. זה לדעתו השאלה. כבר לגלל לך את המשך הסוגיה. הסוגיה תגיד, חוטי צמר וחוטי פשטן הם חוטים שמהם מייצרים ציצית תקנית. אם אתה רוצה חומר גלם נוסף שלישי, אז הוא בתנאי שהוא הכנף מן הכנף. במילים אחרות, הכנף מן הכנף מתנאי בלכות ציצית, כמו שהרציונל שלו הוא, תעשה את הלבן כמה שיותר דומה לבגד, כדי שתשים עליו את התחלת לשיטתם, אתה יכול, הלבן מהווה כבר ציצית בזכות עצמו, אז הוא לא חייב להיות מן הכנף, הוא לא מדמה את עצמו להיות חלק מהבגד. ולכן הכנף מן הכנף הולך להיות סוג של מגבלה. חוט שהוא ממין הכנף תמיד יהיה קשר לציצית, אבל האמת יש שני חומרים תקניים שהם תמיד תקניים. בסדר? להביא משל מעולם הפחה או השדיף שלו. יש חומר נפץ תקני, יודעים מה זה חומר נפץ תקני? ואפשר גם להכין מחומר לא תקני. אתם לא יודעים מה אני מדבר, אתם, בסדר, לא הייתם בהנדסה הקרבית, גם אני לא, בסדר. אבל עזבו את הדוגמה, זה לא תרם כלום. בסדר. אבא היה מביא דוגמאות מספורט, זה יותר מבינים, נכון? אבל עזבו, בסדר? אבל אתם איתי? כלומר, לדעת רש"י, אם כל הסוגיה כאן תדבר על הכנף מן הכנף, יש פה הבנה חדשה, שונה בכנף מן הכנף ממה שחשבנו עד עכשיו, בסדר? הכנף מן הכנף הוא לא תנאי בלבן שהוא חייב להיות מן הכנף, אלא אם אתה מן הכנף, אתה יכול להיות הלבן. זה מובן? דיוויד, אתה איתי? הפנים שלך לא ברור מהם אם אתה פה או שם. אתה פה, מצוין. בסדר, זה מובן? מצוין, אוקיי? תוספות חולקים, תוספות אומרים, מראש תוספות מדף למד חד כבר אומרים, הכנף מן הכנף, הוא לא מדבר לא על צבע ולא על חומר גלם, לדעתם הסוגיה כאן עוסקת בנושא אחר, הוא הנושא של העמוד הבא, כלאיים, שטנס. אם הבגד הוא פשטן, והחוטים הם, ואני שם בו תחלת, על כורחי שמה, שכבר יש שעטנז, בעצם העובדה ש... אז האם אני יכול גם את חוטי הלבן לעשות מצמר? כלומר, האם עדיף להגיד כמה שפחות שעטנז? זה כבר שעטנז. אז רואים, אין בעיה. כן, ותסתכלו בתוס לדיבור המתחיל. לבן נמי פתר. פרש בקונטרס, אומרים תוספות. אף על גב, דלא מינה דקנפו. ולא ייתכן, לפי מה שפירשתי לעד, לכולו בר מתחלת, יקרו מין לבן. תוספות אומרים, הכנף מין הכנף, זה מאוד מוגבל הדין הזה. אלא הכי פירוש האף אגב דקילאי מינו, לפי תוספות, כל הסוגיה כאן הולכת לדבר עכשיו באיזה נושא? שטנס. אני מודה ומתוודה, אני מעדיף לקרוא כמו תוספות, אתם תבינו בהמשך למה, וזה תלוי בשלבים שונים בסוגיה. יש שלבים שיותר נוחים לתוספות ויש לאו דווקא, ויש שלב אחד בסוגיה שדומני שלתוספות הוא פלאי פלאים. מה שאנחנו הולכים עכשיו זה קצת להיכנס לחידה, אני אומר היא חייבת את שבוע הבא, את הדף, את העמוד הבא, רק אז יהיה שלם, אבל קצת ייכנס לחידה, מה זה הסיפור הזה של שטנז בציצית. איך מבינים את הסיפור הזה? שהתורה אומרת שלא תלבש בגד צמר ופשטים יחדיו, גדילים תעשה לך. מה הסיפור בדיוק? בואו נתחיל לקרוא את הגמרא, ותוך כדי נחשוב על רש"י, נחשוב על תוספות, אוקיי? אז אומרת הגמרא, אני חוזר. אמר שמואל, משמי דלוי, חוטי צמר פותרים בשל פשטן. איבא אלו של פשטן, מהו שיפטרו בשל צמר? מה אם הפוך? יש לי בגד צמר. אז בגד צמר, אני יכול לשים את מה? אני יכול לשים את חוטי התחלת מצמר, וגם חוטי הלבן מצמר, אין שום שטנס. אז תראו מה אומרת הגמרא. צמר בשל פשטים הוא דפתר, כלומר למה חוטי הלבן בבגד פשטן יכולים גם להיות מצמר, למה? דכיוון דתחלת פטרה כמריות, והתחלת הוא כבר מה? חוטי צמר, לבנה מפטר, אז גם שחוטי הלבן יהיו צמר. אז עוד שני חוטים שטנס, כבר שטנס כבר קיים בכל מקרה. אבל פשטים בצמר מה הייתי אומר? לא. מה ודאי התפיסה שעולה כאן? וזה מה שיעלה בעמוד הבא, בדף הבא, במם עמוד א', שלכאורה כל הסיפור של שטנס בציצית זה מדין עשה דוחה, לא תעשה. מי שלמד פעם יבמות יודע שביבמות דף ד' שם עולה סיפור נושא עשה דוחה לא תעשה. אחד מהכוכבים של הסוגיה זה ציצית, ביבמות דף ה'. אז ממילא, אם אני, אין לי ברירה, כי הבגד מפשטן, אז זה יהיה שטנס, אבל אם אני יכול לעשות שיהיה בלי שטנס, עדיף שלא יהיה. כמו הצד הזה, איך הוא רואה את, את השטנס כתקלה, כתאונה, כאילו, זה, יש פה בעיה, אבל בסדר, התורה אמרה, עשה דוחה לא תעשה. למה עשה דוחה לא תעשה, דרך אגב? אומר הרמב"ן על התורה, זה משהו שהדור הצעיר הם היה אוהב. הרמב"ן אומר שהמצוות עשה זה ביטוי לאהבה כלפי הקדוש ברוך הוא, מצוות לא תעשה זה יראה. האהבה גוברת על היראה, ככה הוא כותב. הרמב"ן על התורה, בעשרת הדיברות, בספר שמות. בכל מקרה, נחזור לסוגייתנו. הצד הזה אוחז, ואני אומר לכם, המנגינה הזאת תהיה במם עמוד א'. במם עמוד א', הגמרא תגיד את זה ממש במפורש, כן? אני קורא, הריש, אמר ריש לקיש, כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, ואתה יכול לקיים את שניהם מוטב, ואם לא יבוא עשה ויתחת לא תעשה. אז למה תעשה ציצית מחוטי פשטן אם אתה יכול מצמר? אבל אז עכשיו בוא נראה איזו הפתעה מדהימה. מה הצד השני? עוד דילמה. קיימן דכתיב לא תלבש שעטנז, צמר ופשטים יחדיו, גדילים תעשה לך. לשנה צמר ופשטים, לשנה פשטים בצמר. מה הצד הזה חושב? הצד הזה חושב שזה שהתורה אמרה, תעשה, שאתה יכול לעשות שטנס בציצית שלך, זה לא איזה, אין ברירה, מה אני אעשה? יש לי בגד פשטן, הרי מה היום היו אומרים השכנים שלנו בשכונות פה? אני כבר יכול להגיד, מה היו אומרים? אז הוא, בסדר, לבוש פשטן, בסדר? יהיה מישהו בדף הבא שיגיד את זה. תלבש פשטן. כאילו מה, זה תאונה, התורה אמרה, טוב, אתה מת לבוש פשטן, אז בסדר, אז תשים חוטי צמר. אולי מה שהדעה הזאת אומרת, שזה שיהיה בצמר ופשטים יחדיו גילים תעשה לך, אולי התורה תיארה שציצית תקנית היא כן, עכשיו, היא שטנס. למה עוד נחשוב? אבל שאני רוצה גם להדגיש, מיד נראה את זה בגמרא, יש שתי אופציות איך הציצית תהיה שטנס. שתי אופציות. אופציה אחת היא שהבגד פשטן והחוטים הם צמר, נכון? נכון? אופציה דומה שעכשיו הגמרא התלבטה בה. מה הספק של הגמרא? שהבגד הוא צמר והחוטים הם פשטן, אבל גם יש אופציה נוספת, שאני אשחיל שני חוטי צמר ואני אשחיל שני חוטי גם זאת אופציה. הבגד לא צמר ולא פשטן. אבל אם אני לוקח שני חוטי צמר ושני חוטי פשטן וקושר אותם, אז אולי הגעתי לשטנס, כן? האם שטנס זה סוג של עשה דוחה לא תעשה, זה סוג של היתר, או האם יש משהו מהותני שהתורה התירה את השטנס בציציות? בואו נסתפק כרגע במילים התירה, בהמשך נציע מילה יותר רדיקלית, בסדר? אז זה אני קורא, עוד דילמה, כיוון דכתיב לא תלבש שעטנז, צמר ופשטים יחדיו, גדילים תעשה לך, לשנה צמר בפשטים ולשנה פשטים בצמר. אומרת הגמרא, תשמע, דאמר רחבה, אמר רב יהודה, חוטי צמר פותרים בשל פשטן, ושל פשטן פותרים בשל צמר. ממש ממרה מפורשת של רב יהודה, שהוא אומר, אדם יכול להטיל חוטי פשטן בבגד צמר שלו. ואז הוא ממשיך והוא אומר, חוטי צמר ופשטים פותרים בכל מקום ואפילו בשיראים. דיין, מה זה שיראים? זה עוד חומר גלם שהם הכירו, משי. לא היה להם בגדים סינתטיים, היה להם משי. המשי יובה כמובן. כאילו, צמר ופשטים זה חומרי גלם מייצור מקומי. לעומת זאת, המשי מאיפה מגיע, כמו כל הבגדים היום, מאיפה זה מגיע? מסין, נכון. כבר אז היו באים מסין, זה לא, אבל זה היה סוד נוראי, אף אחד לא ידע בעולם איך מייצרים משי. לא בטוח שהסינים ידעו, כן, כאילו זה, אבל כאילו, אז יש משי, אז מה נאמר פה? חוטי צמר ופשטים פותרים בכל מקום ואפילו בשיראים, וזה אומרת הגמרא, ופליגה דרב נחמן, דבר רב נחמן, השיראים פתורים מן הציצית. כלומר, רב נחמן אמר, בכלל, בגדי משי פטורים מציצית. אומרת הגמרא, הייתי ועירב לרב נחמן, השיראין והקלח והסריקין, זה שלושה סוגי משי. יש איכויות שונות של משי. גם היום זה ככה. יש משי טהור, יש משי מעובד, יש... אז פה זה מדובר על סוגים שונים של משי. מה נאמר פה? כולן חייבים בציצית. אז מול רב נחמן שאומר שבגד משי פטור מציצית, מה עומדת לנו כאן? ברייתא מפורשת שכל שלושת סוגי המשי חייבים בציצית, ולאמיתו של דבר גם הממרה של רב יהודה חלקה עליו, כי מה רב יהודה אמר? שחוטי פשטן וצמר פותרים בכל מקום, אפילו בשיראים, אבל עיקר הבעיה היא ברייתא. רב נחמן לא יכול לחלוק על ברייתא. אומרת הגמרא, מדרבנן, גם רב נחמן מודה שזה חייב מדרבנן. שואלת הגמרא, אי אחי אימא סייפה וכולן צמר ופשטים פותרים בהם. ותראו מה הגמרא אומרת, תקשיבו טוב, תגידו לי איך הגמרא הזאת הבינה, אני חושב תוספות, בסדר? איך הגמרא הזאת הבינה דין ולשטנס בציצית. אומרת הגמרא לא פחות מאשר את הדבר הבא, אי אחי אימא סייפה וכולן צמר ופשטים פותרים בהם. היא אמרת בשלמה דאורייתא, היינו דמישטרי בהו קיליים, אלא היא אמרת דרבנן, איך היא מישטרי בהו קיליים? מה הגמרא חשבה פה בשלב הזה? מה הייתה אהבה מן השאלה? מה היא חשבה? מי התיר קיליים מבגד משי? מה חשבה הגמרא?
עושים חוטים מצמר וחוטים ופשטים ביחד.
נכון. בעצם הגמרא הזאת יש בה שיקוף של תפיסה שבכל בגד שעושים ממנו מטילים בו ציצית, מה צריך שיהיה בבגד הזה?
גם פשטן וגם
שטנז. נכון, אתה צריך שיהיה שטנז. כלומר, אם פתחנו בצד אחד בעיבאיה, שהצד הזה אומר, טוב, עשה דרך לא תעשה, אתה יכול להסתדר בלי זה, עדיף שיהיה בלי זה, כן? כאילו, מה לעשות? התקעתי עם שטנז בציצית. בשורה הזאת בגמרא עולה הווה אמינא באמת באמת מדהימה. לא רק שכשהתורה אמרה צמר ופשטים יחדיו גדיל אם תעשה לך, אתה יכול לעשות, אלא הגמרא כאילו מעלה בדעתה כאן, ממש אומרת את זה, כן? אני קורא את רש"י, אלא היא אמרת בדאורייתא מחייבין שיריים בציצית, איך היא פטרה בו ציצית? דקלחה מדאורייתא ציצית דצמר ופשטים ודפוטרים כדמרינה לאל, צמר ופשטים יחדיו גדיל אם תעשה לך. כלומר, איך צריך לעשות ציצית? צמר ופשטים יחדיו גדילים תעשה לך. פילט פלויים, נכון? אני גם רוצה להציע את הרציונל בזה, בסדר? אבל זה קשור בעירייה של תוספות בעמוד הבא, ואולי נקרא את התירוץ קודם, בסדר? לא טוב להפסיק באמצע המשפט, כן? אבל כאן יש שלב בגמרא שהגמרא אומרת, לא יכול להיות שציצית היא תעשה בצורה כזאת שאין בה כליים. היא צריכה להיות שטנז. ככה ציצית צריכה להיות, כן? אז אם יש לי בגד צמר, איך תהפוך אותו לשטנז? תכניס שני חוטי. יש לך בגד פשטן, איך הפכת אותו לשטנז? יש לך בגד משי, איך תהפוך אותו לשטנז? שני חוטי. זה מה שכתוב בגמרא, נכון? אתם איתי? לא שאתה מסכים, נכון? זה מה שכתוב, זה פלא. דוחה הגמרא ואומרת, כמו דוחה רב נחמן. מה רב נחמן דוחה? אימה או צמר ופשטים. כלומר, מה אתה תכניס לציצית, לבגד משי? או רק חוטי צמר, או רק חוטי פשטים, כי היות והוא חייב רק מדרבנן, באמת אתה לא יכול להכניס. כמובן, מה השאלה המתבקשת כאן? שואלים את זה כולם, אין להם תשובה טובה. זאת האמת. איך יכול להיות שאתה עושה רק פשטים? מה קרה לתחלת? הדף הזה הוא בזמן התחלת. טוב, זאת אומרת, קרנו אחד שאין לו תחלת, או סליחה, לא, אתה לא יכול להכניס פה תחלת. למה אתה לא יכול להכניס תחלת? יהיה לך שטנס, נכון? כלומר, אם אתה, יש לך חוטי פשטה, אז אתה לפחות לקיים לבן, כן? אבל משהו פה לא כל כך נוח בתשובה, זאת האמת. אבל לדעת רב נחמן, אני מסכם, בבגד משי אומרת הגמרא, למי שחושב שבגד משי חייב מדאורייתא, אז אפשר, נכון, לפרש את הברייתא שהוא מכניס חוטי צמר, הוא מכניס שטנס בתוך הבגד משי כדי שיהיה לו ציצית תקנית. ורב נחמן, שמשי חייב רק מדרבנן, אז מה הוא יעשה? בלית ברירה, או צמר או פשטים. הוא יוותר על התחלת בעצם אם יסיר חוטי פשטה, נכון? אומרת הגמרא, החינמי מסתברה דקטני סייפה הן במינן פותרים שלא במינן אין פותרים. מה הכוונה הן במינן פותרים? הכוונה לסוגי המשי השונים. היא אמרת, כלומר אני יכול לשים חוטי משי לבגד משי, כן, היא אמרת בישלמה דרבנן היינו דם יפטירו במינן, אלא היא אמרת דורייתא צמר ופישטים הוא דפתר. כלומר, איך יכול להיות שאתה מדורייתא בכלל מעלה על דעתך לשים חוטים שהם משי? איך זה יכול להיות? עכשיו פה גם יש השתקפות בגמרא, שאם זה דורייתא איך צריכים להיות חוטי הציצית? צמר ופישטים. האם בשלב הזה גם אצלי כמו בשלב הקודם שהגמרא מתעקשת ממשיכה לבטא עמדה שזה רב נחמן לאורך כל הדרך, כן, שהכוונה לא עוד צמר ופישטים אלא בדווקא תשים מה? צמר ופישטים. אצלי לדעתי הוא כן, הגמרא אחרי אומרת ציצית תקנית כשזה דאורייתא צריך להיות צמר ופישטים, חייב להיות מה? שטז, מה אתה תוקף? מה אתה דוחף חוטי משי? ואז יש כאן נסיגה. עכשיו הגמרא מפוררת את מה שעלה בשלב הזה. שכן, מה אומרת הגמרא? אם היא שומע לעיריה. כי דרבה, דרבה רמי, כתיב הכנף מן כנף. וכתיב צמר ופשתים, הכיצד. אז אומרת הגמרא כך, צמר ופשתים פותרים בין במינן בין שלא במינן. שאר מינים במינן פותרים, שלא במינן הם פותרים. פה באמת הגמרא, אפשר להגיד יש פה נסיגה מהשלב האב המין המדהים שהיה לפני כן, שכמה בעצם עולה מדברי הגמרא כאן, שזה לא שציצית חייבת להיות עם חוטי צמר ופשתים, אתה יכול לעשות גם חוטי תכלת מצמר ושחוטי לבן מ... כלומר, צמר ופשתים עדיין נשאר, הם חומרי הגלם הבסיסיים של ציצית. זה לא אומר שאתה חייב שהציצית שלך יהיה בה שטנז. למרות שבשלבים הקודמים מה היה הצליל שעלה? שכן. זה מובן? כלומר, הגמרא מבטרת על הרעיון שזה חייב להיות שטנז, כן? אבל עדיין, אם אני שואל את עצמי, מה זה הדיבור הזה שצמר, פשטים, זה התקני? כן, אותם חומרים שמהם מייצרים שטנז, הם מייצגי הציצית, הם נחשבים התקניים. וזה ממשיכה הגמרא ואומרת הרב נחמן, כי דתנא דבר רבי ישמעאל, דתנא דבר רבי ישמעאל, הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם, ופרט לך כתוב באחד מהם צמר ופשטים. כן, איפה התורה פרטה צמר ופשטים?
צרד, כן?
אז רש"י אומר בכליים, גבי נגעים, בבגד צמר ובגד פשתים. בתוספות יש בעיה עם הרש"י הזה, כי הפסוק שהגמרא מביאה, או בגד, הוא לא כתוב בפרשת נגעים, אז לכן תוספות אומרים זה בפרשת תומת בגדים, בשרצים. ורק התורה פעם אחת, במקום אחד התורה פרטה, אז לכן הם אומרים, פירט לך כתוב באחד מהם צמר ופשתים, אף כל צמר ופשתים. אמר אביי, ותנא דבר רבי ישמעאל, מפקא מאידך תנא דבר רבי ישמעאל, ותנא דבר רבי ישמעאל, בגד אין לי אלא בגד צמר, מניין לרבות צמר גמלים, צמר ארנבים, צונוצה של עיזים, בקלק והסריקים והשיראים. כן, סתם צמר בלשון התורה זה צמר רחלים. זה אומר, אתה אומר, מניין תבוד לומר, או בגד. בסדר, אז יש לנו כאן סוגיה, שבואו נעשה קצת לפענח את הסיפור הזה של השטנז. צד אחד בתחילת הסוגיה, זה מה שיעלה בדף מם, מאוד חזק. איזה דרך לא תעשה? לא רק שאתה לא טוב שתעשה את השטנז, אלא אם לא צריך, גם אל תעשה את זה. אבל כן, בסוגיה הזאת עלה צליל, מאוד מאוד חזק, שזה לא לרב נחמן, שזה דבד רבנן, אבל אם זה דאורייתא, מה אמרה הגמרא? אתה חייב לעשות אותו צמר ופשתים, הגמרא קצת נסוגה מזה. עכשיו תעשו אותו, תרדו, בלי שעוד לא למדנו את עמוד הבא, אבל סיפרתי לכם קצת, איך זה מסתדר עם העמוד הבא שמדבר בשפת עסק דוחלות? אז הם אומרים דבר מאוד פשוט. זה תולי בשאלה אם יש תחלת או אין תחלת. כל העמוד הזה על מה דיבר? שיש תחלת. העמוד הבא, שנלמד אותו שבוע הבא, בעזרת השם, הוא כשאין תחלת, כן? או תסתכלו, תוספות דיבור מתחיל כיוון דאפשר במינן. אומרים תוספות, לאל דמסיקנה דחותי פשטן פוטרין בשל צמר. למה לא נגיד, למה אתה עושה שטנסתה? מה, אתה השתגעת? היינו בהד התחלת, אומרים תוספות. כל המתת המודרק שיש תחלת. דמיגוד התחלת פטר בשל פשטן, לבן, נמי, פטר. ואף על גב דאפשר במינו, ואי דפשיט על התפי דחותי צמר פוטרים בשל פשטן, היינו משום דבלב אחי איקה קלעיים. הנה ממדורייתא ששריה ורבנו דגזרי, כיוון אפשר לקיים שניהם, אבל מדורייתא שריה דקלעיים ממש הותר אצל ציצית, ולא משום דחייה. לא בנוי על דחייה, לא בנוי על עשה דוחה. שמי שאל לרגע מה ההיגיון שהולך להיות, כשיש תחלת, אומרים לך זה אפילו גולה, זה הסבר נורא פשוט. תגידו אותו אתם. למה כשיש תחלת, פתאום אני רוצה שהוא יהיה שטנז? איפה עוד יש תחלת? בבגדי כהונה, נכון? מה עוד אחד מהתכונות של בגדי כהונה? שהם שטנז. נכון? זה נכון מה שאני אומר? כן, זה נכון. אני יודע שזה נכון. כן, אז זה נכון. עכשיו, אם לרגע ניגע בשאלה שעסקו בה הרבה, שטנז הוא אחד מהדוגמאות של גזירות הכתוב. למה התורה אסרה שטנז? טוב, כי הקדוש ברוך הוא אמר. כן, מי שמסתכל במדרשים על רשימת המצוות שהם חוקים, השטנז הוא אחד מהם. אומות העולם לא מבינים למה לא שטנז. אבל בכל זאת מותר להגיד משהו, כן? כלומר, יכול להיות שחלק מהסיפור, שהסיבה שאסרו שטנז, מה הוא? בגלל שהוא תכונה של בגדי כהונה. במילים אחרות, אדם לא הולך, קודם כל מדברים הרבה על שטנז, בוא ניתן עוד קצת רקע. שהצמר והפשטים הם מייצגים שתי תרבויות. זה כל ספר בראשית, עכשיו סיימנו אותו, אבל בכל זאת מותר קצת דרושים, נכון? הצמר מייצג את הבגדים של עובדי של רועי הצאן, סליחה, של הנוודים. אליהו הולך עם אדרת שיער, ואילו הפשטן הוא של עובדי האדמה. כן? וחלק מהדיונים שיש על למה התורה אסרה שטנז, זה בין היתר השאלה אם טוב להרבב את זה, לא להרבב. אבל יכול להיות, זה רעיון שהשיציא אותו, שדווקא הכהנים, מה התפקיד שלהם? להרבב, בדיוק. הכהנים מקדישים להשם, יודעים לחבר, לעשות שלום בין התרבויות, להקדיש את כולם לשמיים. עכשיו, יהיה הסבר אשר יהיה, למה התורה עשה שטנז? אבל עובדה שהתורה התאיר אותו בגדי כהונה, וזה שמטילים תחלת, ותחלת זה צבע, אני חוזר למה שאני אומר בתחילת השיעור, שרוב בני אדם שם אין להם בכלל שום תחלת, כן? שנכון, התורה חסה על ממונם של ישראל, ולכן היא אמרה כמה תחלת עשית בבגדים שלך? חוט אחד, בסדר? גם זה עולה הרבה כסף. כאילו גם היום, יודעים כמה עולה סט של חוטי ציצית רגיל? לבן, כמה עולה חוט ציצי? אתה קונה עבודת יד, הכשר רב ווזנר, 30 ומשהו שקל. אתה קונה סקית של חוטי, של פטיל תחלת? 200. מערך 200 שקל. אז התורה אמרה חוט אחד. אבל כשהתורה אומרת, תלך עם חוט תחלת, היא מדמה אותך ל... אתה הולך עם בגד כמו בגדי הכהונה, ואתם קדושים לאלוקיכם. זה מה שכתוב בהחלט בפרשת ציצית. זה מה שכתוב שם, כן? גם השטנז הוא סוג של מה? תכונה של בגדי כהונה. עדיין הוא אדם הולך עם משהו מיוחד. עכשיו אני אוסיף. זה נראה מאוד בשבוע הבא. אז זה לא נדבר היום. אבל רק אני אזכיר את זה. אבל כשאתה הולך עם שטנז בבגדים שלך, זה משנה את כל הבגד, את כל המודעות שלך, תבינו. אני רוצה לחזור לתלמיד שלי, ששואל כל הזמן איך זה עובד. זוכרים את התלמיד הזה? איך זה עובד? תבינו, אתה שם חוט אחד של צמר בבגד שלך, או שני חוטים, עכשיו אמרנו. אתה חייב לשים שטנז בבגד. אתם יודעים מה זה הולך עם שטנז? זה כמו, פרשו לי עכשיו להביא דוגמה מהצבא, אתה הולך עם רימון בעיפות שלך. מישהו פה פעם עשה את זה? הלכת אחרת? זה לא רציונלי לפחד שרימון יתפוצץ פתאום, כי אין שום סיבה שרימון פתאום יתפוצץ. אם אתה לא מוציא את הנצרה, למה שהוא יתפוצץ? אבל אתה בכל זאת לא הולך אותו דבר, כלומר, אני לפחות הייתי טנקיסט, מתי כבר הלכתי עם רימון, כן? אבל כשחלך את הרימון ביד, התחלת לראות, כן? ופחד אותה, כבר, זה יתפוצץ, כן? האדם שהולך עם שטנז, הוא כאילו מודע למה הוא לובש. כלומר, אתה הולך עם משהו מיוחד, אני אגיד יותר מזה, בגדי כהונה, ברגע שאתה גומר לעבוד, מה אתה חייב לעשות?
להוריד את זה.
להוריד את זה. מאותה סיבה. אתה הולך עם משהו מיוחד. כבר אני נותן לכם פרומו לשבוע הבא. למה בסופו של דבר יוותרו על הפשטן וכו', או למה זה יהיה פה בעיה? כי ציצית פתורים בלילה. ברגע שאתה פתור מהציצית, ויש לך שטנז, אוי גבל, תעבר עבירה. כלומר, כשאדם הולך עם ציצית שהוא לא סתם צבע, טוב, יש לי גם תחיית. אבל הולך עם משהו שאסור ללכת איתו. ואתה הולך איתו בדווקא כמצווה, זה מתאים את התודעה. זה יוצר לך קישור לעולם הכהונה, לעולם הקדושה. זה באמת משהו שאתה לא שוכח שיש אותו. זה עובד הרבה יותר חזק. זה צליל שיש בגמרא כאן. כבר בגמרא כאן יש מצד אחד, צד אחד שאומר, זה תחייה. אתה לא צריך לשים את זה. יש דעה אחת שאומר, לא, ציצית שאי אפשר לשים בה, שטנז, היא לא ציצית טובה. אם יש לך בגד משי, אתה חייב לשים חוטי צמר ופשטן, כלומר, זה אחת מהתכונות של ציצית. עכשיו אנחנו נראה איזה תפיסה תגבר בסופו של דבר. הצד הראשון בהיבאיה בלמתת עמוד ב', שמה קרה בלמתת עמוד ב', הוא נדחה. זה הצד שכבר, בין היתר למה, כי מה יקרה לתחלת? הוא הולך לאיבוד. בעולם התוספות אומרים שיש תחלת, אני אומרת למתת עמוד ב', כי התחלת גם הקשר לבגדי כהונה. ברגע שאין תחלת ונשארתי עם לבן, אז הוצאתי באופן מהותני את הסיבה להיות שטנס. איך זה יפך מהותני שיש שטנס? כי תחלת גם חייב להיות צמר. זה מובנה במערכת, אבל התחלת גם הוא סימבולי. ברגע שהתחלת יוצאת, כל הציצית נשתנה. אתם זוכרים את בעל האיתור? זוכרים אותו? שכשאין תחלת, עדיין חייבים לשים שני חוטי לבן שהם צמר? שזה תחלת חיוור, שהוא לא השתזף? זוכרים את האיתור הזה? איך האיתור יקרא את הנושא הזה? אני צריך לבדוק את זה. אני כבר אומר לכם שיש לו פה פצצה, כן? כלומר, אבל נצטרכים עוד העמוד הבא כדי לראות את הפצצה של האיתור. אבל האיתור, אם לפני דקה אמרנו, טוב, כשהתחלת יוצאת, הכל קורס. ולכן גם השכנז היא קורס. זאת אומרת, זה פחות או יותר מה שתוספות אמרו, מה שקראתי לכם, נכון? אבל אם האיתור אומר שהתחלת לא קורסת, כי אתה הולך עם צמר, נצטרך לבדוק אז מה הוא עושה בסיפור הזה. אבל בכל מקרה, זה מה שעולה כאן בגמרא בלמתת עמוד ב'. מה שאני רוצה לסיים זה קצת דיון מעשי גם, מה קורה באמת עם להלכה עם בגדים שלא עשויים מצמר ופשתים, שזה משהו שהיום מאוד מעשי בגלל בגלל שיש המון המון חומרים סינתטיים. תראה מה הגמרא דיברה, הגמרא דיברה על משי. אני הולך עם משי היום, הולכים לא עניבות, כן, לא יודע, או קפוטס. יש גם סמלות, כן, בסדר, אבל אז קודם כל יש מחלוקת להלכה בין הראשונים איך לפסוק. תוספות בשורה הרחבה הראשונה כותבים ורבינו תם ורשי פסקו כרבה משום דעו בתראה. אז הם פוסקים שדעת רבה שכל המיני הבגדים הבדים חייבים בציצית. זו דעת התוספות. הרבה בפרק ג' חולק, רמב"ם פוסק להלכה שרק צמר ופשתים חייבים. רמב"ם כותב, אני מקריא, פרק ג' הלכה א', כותב הרמב"ם, ותהיה הכסות של הצמר או של פשתם בלבד, אבל תלית של שאר מינים, כגון בגדי משי ובגדי צמר גפן, שזה כותנה, כן? ובגדי צמר גמלים וצמר ארנבים ונוצה של עיזים וחיוצא בו, אין חייבים במצוות ציצית אלא בדברי חכמים כדי להיזהר במצוות ציצית. שימו לב לנימוק, הרמב"ם פה מוסיף נימוק, שידבר בבריס קצת, מה הכוונה כדי להיזהר במצוות ציצית? לא כי הם באמת אמורים להתחייב בציצית מצד עצמם, אלא יותר שאנשים לא יתחמקו לעבור לבגדים אחרים. כלומר, כדי לגרום לאנשים, אני אומר את זה בצורה הבאה, מה ברירת המחדל של לבוש? אז היום סינתטי, זה ברור. ובזמנם, כאילו, לא עשיתי מספיק מחקר לקראת השיעור, כי לא פינית לי זמן ביומן, אמרת שאתה... אז, אבל אני רק אגיד בגדול, שיש להניח שהם יותר היו לובשים מצמר ופשתים. כלומר, מה זה בגד מצמר גבלים? לא בדקתי מה היה השכיחות, מי הלך עם זה, כמה הלכו עם זה, כן? משי היה יקר, זה לא יוצר פה, ומי הלך עם זה? ויש להניח שרוב הבגדים הם צמר ופשתים. כלומר, אדם רגיל ללך עם צמר ופשתים, עכשיו הוא יגיד, אבל אני אין לי כסף, לא רוצה ציצית, אז אני אלך למשהו אחר. ברגע שהוא לא יברח למשהו אחר, אז למה הוא יחזור, ומה הוא יהיה? הוא יהיה בדאורייתא, כן? מה נפסק להלכה בפוסקים? אז פה אני מקריא, באורחי סימן ת', כותב המחבר כמו הרמב״ם, זה לא מפתיע. אין חיה בציצית מן התורה אלא בגד פשתים או של צמר רחלים, הבגדי שאר מינים אין חייבים בציצית אלא מדרבנן. כותב הרמה, ויש אומרים דחולו חייבים מדאורייתא ואחי הלכתא. אז הרמה פוסק להלכה שהכל חייב מדאורייתא. כן? למה אין נפקא מינה אם זה דאורייתא או דרבנן? בכל מקרה צריך לקיים, לא? אז המשנה ברורה כאן דואג לכתוב שיש כמה נפקא מינות. כותב המשנה ברורה, אני מקריא, אך זה צריך לברך המצווה שהיא מדרבנן גם כן. מכל מקום נפקא מינה לעניין כמה דברים. א', זה יותר ראוי לעשות בגד שיוצא מן התורה. אדם יכול לעשות מצווה דאורייתא או דרבנן, עדיף שיעשה דאורייתא. ב', אם יתערב לו ציצית צבועים לשמן ושלא לשמן, בין לו ציצית אחרים, או שיש לו ספק על הבגד אם הוא חייב בציצית, כלומר אם יש ספק, הספק הדאורייתא לחומר הדבנן לכולה. ג', אם הוא יושב בציבור ונפסק אחד מציציותיו בחול, אם הוא מדרבנן, אז כבוד הבריות דוחה. אם הוא דאורייתא או לא דוחה, אז עדיף ללבוש דרבנן, נכון? ודאי, נכון? עכשיו, מה הוא ממליץ הלכה למעשה? הרמ"א כותב שהכל דאורייתא. הוא כותב, יראה שמיים יחמיר על עצמו לחוש לדעה הראשונה ויעשה תלית של צמר כדי שיתחייב בציצית מן התורה לכולי אלמה. ונכון שיעשה בין התלית גדול ובין התלית קטן של צמר. הוא ממליץ למשנה ברורה, רק כדאי לזכור איפה הוא חי. כן? הוא ממליץ הכל מצמר. או פשטן נלמד בשבוע הבא. יותר לא עושים חוטי פשטן מהר. איבדנו את השקנס, כי אין תחלת. יש תחלת כבר, בסדר. אבל אני אומר, עד לפני, בסדר, הבנת. עכשיו אני רק מעיר שבשם הגרא יש מסורת שהגרא היה הולך עם תלית קטן של כותנה. כך מופיע במעשה רב. למה הגרא עשה את זה, המעשה רב לא אומר. יש בזה כמה הסברים. ראיתי הסבר אחד אומרים שהוא היה הולך עם תלית גדול כל היום, מצמר, אז הוא רצה להראות שיוצאים גם ידי חובה בתלית קטן של כותנה. דעה אחרת ראיתי שהגרא היה הולך עם גופיות מפשטן, אז הוא פחד שאם הוא ילבש צמר, אז מה יהיה לו? שטנז, אז לכן הוא עדיף כותנה. לא יודע, אני מושג מי שהציע את זה, מה הוא באמת ידע על הבגדים בליטה לפני 250 שנה, אין לי שום מושג. אני יכול לומר שפחות סבא, זכרו לברכה, במסורת הגרא היה הולך עם תלית קטן וכותנה. כאמור, המשנה ברורה ממליץ על צמר. לדעתי כדאי לקחת בחשבון גורם אחד מאוד מאוד חשוב, והוא אקלים. המשנה ברורה איפה חי? ברדין. מי שפעם היה ברדין בקיץ? חם? חם כמו פה?
לא כמו פה.
לא כמו פה. לא יודע כמה חם, לא יודע, אין לי מושג. הייתי שם פעם, ברדין. לא, הלכתי עם מעיל, אבל מתי זה הייתי שם? בקיץ הייתי שם. לא יודע. אני לא יודע. אבל פה אני באמת מעלה את השאלה הזאת. האם נכון להמליץ באקלים הארץ ישראלי החם, שאדם יראה שמיים, צריך להקפיד ללכת בקיץ עם תלית קטן מצמר? אז החסידים עושים את זה, רואים אותם, זה מעל, מעל החולצה, אפשר לדעת ממה הם הולכים, נכון? או, האם זה נכון? הדבר הזה להמליץ עליו. עכשיו תראו, כל מי שמתעטף בתלית גדול, כל התליתות הגדולים הם כולם, כולם מצמר. אז הוא בבוקר מברך על תלית גדול מצמר, כן? האם זה נכון להמליץ? אני אישית חושש לזה. או, אני אומר, ציצית אמור להיות בבגד. מי הולך עם בגדי צמר בקיץ בארץ? אף אחד. לכן נראה לי שלמרות ההמלצה של המשנה הברורה, שהגיוני יותר ללכת בקיץ עם, עם בגד, אז תראי, מי הולך עם תלית קטן? נכון, שאלה טובה, אבל זה כמו גופיה כזאת. לפחות שיהיה מקוטנה, כן? כאילו מחומר גלם הגיוני. בחורף! אפשר. אפשר להגיד שלמשה פיינשטיין יש לו תשובה, כמה תשובות, שמי שרוצה לראות בחלק ב' אורחיים חלק ב' סימן א', אם הוא נשאל על תלית קטן מחומרים סינתטיים, והוא כותב שכל חייו וכולי, אבל הוא אומר, בעל נפש, זה מושג של משה מאוד אהב, שהוא הולך עם צמר. אבא זכרונו לברכה גם היה הולך עם צמר, גם בקיץ. אני עצמי הולך עם צמר רק בחוף, הולכים סוודר, אז הולכים תלית קטן מצמר, אבל כשהולכים עם... עכשיו, עם נושא אחר, זה הציצית רשת. שהשאלות לגביו הן לא רק שהוא עשוי מניילון, אני אומר שאלה בעיקר. זה מלא חורים. כאילו, מי הולך עם בגד שמלא חורים וחושב שזה בגד? אז זה לפעם אחרת, בסדר? כי אנחנו נעצור כאן. אז מה עסקנו היום? בסדר? היום ראינו כמה קריאות למשפט, עשה פתיל וגודלהו. עשה גדיל ופוטלהו מתוכו. ראינו את הקריאה של המשכנות יעקב, את הסוגיה של היהודי שהלך עם התחלת, והוא גדל אותו, מה קרה שם? בשונה מרשי ותוספות, שהסוגיה דנה שלא היה לו ענף, המשכנות יעקב מציע לרמב״ם, שהסוגיה דנה בשאלה, האם כורחים חוליות, או האם עושים צמה. זה מה שהוא עשה. אחרי זה עברנו פה על הסוגיה של באיזה חוטים, אפשר לעשות את הלבן. ראינו שלדעת רש"י הסוגיה יושבת על הפלטפורמה של הכנף מן הכנף. זה שינה לנו את התפיסה של איך רש"י מבין את הכנף מן הכנף. לפי הרמב"ם מסתבר שדין הכנף מן הכנף הוא שהלבן צריך כמה שיותר להיות כאילו בחלק מהבגד. כי הציצית הולכת להיות התחלת. לעומת זאת, לדעת רש"י שזה שניים ושניים, אז גם הלבן הוא ציצית. אז נאמר שצמר ופשתן הם החומרים שמהם מייצרים ציציות. הם לא כפוף. הכנף מן הכנף אומר, אתה רוצה מאוד חומר גלם? אם הוא מן הכנף, גם הוא יכול להיות ציצית. זו דעת רש"י. לדעת תוספות ראינו שהסוגיה כולה נקראת על רקע בעיית כלאיים, ובתוך זה עלה לנו שבתוך הסוגיה ולמתת המודבד יש צליל, שלא רק שכלאיים אולי מותר כשאין ברירה, אלא אולי זה אפילו תכונה של ציצית. ציצית צריכה להיות מכליים. ראינו שלדעת תוספות זה דווקא בזמן שיש תחלת, וכינחנו בשאלה המעשית, האם מה פוסקים, האם ציצית היא צמר ופשתים בלבד דאורייתא בכל השאר דרבנן, מחלוקת הרמ"א והמחבר, וגם מה ממליצים. כאילו מעניין שהמשנה הברורה נגד פסק הרמ"א ממליץ לאשכנזים ללכת עם צמר כמו המחבר, אבל אם נוסיף את מה שאמרתי על האקלים, שהרמה גם פוסק, שזה דורייתא, אז ודאי שאפשר להסתמך על זה, לילה טוב.